שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצן מזוז.
שלום.
אנחנו נרצה היום לדבר על חוק הלאום, החוק מעורר סערה ציבורית, דיונים כאלה ואחרים, כל מיני תהיות, וגם אנחנו רוצים להשתתף בתהייה הזאת מהמקום שלנו, בואו תהיו איתנו, מבטיח לכם שיהיה סוער ומעניין. ניצן, דברי פתיחה.
כן. אז הנושא הזה בהחלט מדובר וסוער מאוד, ואנחנו רוצים לדבר פה בתוכנית הספציפית הזאת על הקונפליקט. קונפליקט בין הרעיון של להיות מדינה יהודית, לאומית, לבין הדמוקרטיה. כי בעצם על הבסיס הזה יש את כל הסערה, מכיוון שיש איזושהי טענה כזו שזה בלתי אפשרי, אולי, להיות גם מדינה יהודית שבעצם לאומית, ששמה את הלאום, במקום הראשון, וגם דמוקרטי. כי באופן טבעי, ברגע שזה לאומי, אז זה מייחד איזשהו עם מסוים, ואז מי שאינו יהודי וחי באותה מדינה, מן הסתם הופך להיות אזרח סוג ב', ואז אין כבר את אותו שוויון שאליו שואפת הדמוקרטיה להגיע. ואז נשאלת שאלה מאוד גדולה, האם בכלל יכולה להתאפשר מדינה יהודית דמוקרטית? ועל בסיס זה מתקיימים הרבה מאוד דיונים והרבה מאוד התנגדויות וכן הלאה. אז זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. עכשיו זה ידוע, זה משהו שהוא ידוע בכל העולם, העניין הזה שיש תמיד מתח במדינה לאומית, איך שומרים על האיזון הזה בין הלאום והייחודיות מצד אחד, ומצד שני על איזשהו שוויון. אז קודם כל ככה הייתי רוצה לשמוע אולי את דעתך, באמת אני אקריא ככה את הסעיף, מתוך העקרונות שגובשו, שנוגע בנושא של מדינה דמוקרטית, הסעיף אומר דבר כזה, מדינת ישראל תהיה בעלת משטר דמוקרטי, וישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, ומחויבת לזכויותיהם האישיות של כלל אזרחיה, כמפורט בכל חוק יסוד.
במילים פשוטות.
כן, במילים פשוטות, או שזו מדינה לאומית שמדגישה את הייחודיות של העם היהודי, או שזו מדינה שהיא של כלל אזרחיה, שרואה את כלל האזרחים. אז אולי השאלה הראשונה, איך אתה קודם כל רואה בכלל את הקונפליקט הזה? לפי הגדרות שלך, לפי הגדרה שלך של מה זה עם ישראל, מה זו מדינת ישראל, איך היא צריכה להתנהל, האם יש קונפליקט עם דמוקרטיה, עם שוויון, עם אותם ערכים של צדק? שעליהם כל המדינה רועשת וגועשת.
ודאי שכן. ודאי שיש קונפליקט. קודם כל, אני לא יודע מה זה דמוקרטיה אצלם. אם הם מצביעים על איזה מדינות אירופה או אמריקה, שזה מדינות דמוקרטיות, אז ודאי שזה לא דמוקרטיה. דמוקרטיה זה נקרא שליטת העם. שהעם שולט. דמוס. עם. ואיפה את רואה שהעם שולט במדינה שלו? ולא פוליטיקאים שלקחו את השלטון הזה ומוצצים מתוך העם כל הכוח שלו ודם שלו, וזה דמוקרטיה. זה סך הכל מילים יפות. כן? זה דבר אחד. דבר שני, שעם ישראל לא יכול להיות דמוקרטי לפי, אפילו כמו שזה היה פעם אצל יוונים, וכן, באותם הזמנים. כחוקים יווניים וחוקים שהיו בארץ ישראל הם חוקים ממש הפוכים. נגד דמוקרטיה אנחנו מדברים על חוק האהבה. האם יש דמוקרטיה במשפחה? אבא, אמא, ילדים. יש ביניהם דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה במשפחה? יש לך? אתה במשפחה שלך היא דמוקרטית?
לא יודע.
לא יודע. אבל
תגדיר דמוקרטיה, ואז אני אנסה למדוד.
אני לא יודע. אומרים שוויון לכל אחד וכן הלאה. אני לא יודע.
שוויון לכל אחד? יש אבא ויש אמא ויש ילדים. יש הבדל מהותי בין אבא, אמא והילדים.
כן, וילדים אומרים, למה אין לנו דמוקרטיה במשפחה?
כי אני אבא ואתה ילד.
אז מה?
אז לי יש תפקיד מסוים, ולך יש תפקיד אחר. מהטבע.
זה דמוקרטיה או לא?
כנראה שלא, אם אמרת שדמוקרטיה זה שוויון.
כן.
אנחנו שונים.
זאת אומרת, דמוקרטיה זה משהו שזה... זה לא ברור לנו. באף מקום ובאף מדינה אנחנו רואים לפי אירופה, לפי הכל. אם ישנם החוקים וכל אזרח נמצא תחת החוקים האלו, ואז לא יכולים להתנפל עליו ולעשות לו משהו, אתה מבין, הכל מסודר לפי החוקים. ואז לפי החוקים האלה חיים בשקט ובאיזשהו מצב יחסי כך מסודר, זה נקרא דמוקרטיה, לא יודע. גם אם היה מלך והיה שולט, אז היה שולט עוד יותר אולי יפה וטוב על כולם, וגם כן לא היה דמוקרטיה, לא. דמוקרטיה זה שליטת העם. שליטת העם אין. אין? איפה שליטת העם? אתה רואה פעם בארבע שנים, אומרים לך, אתה יכול ללכת לבחירות נגיד, כן? ואז אתה בוחר את הממשלה לפי דמוקרטיה, בחירות דמוקרטיות.
כן.
מה זה דמוקרטיות?
שכל אחד בעל זכות בחירה.
שאתה כאילו בא וכאילו בוחר.
הקול שלך שווה לקול שלי, כולם שווים.
כן, כולם שווים, וכולם שווים למה הם שווים. אחר כך בא השלטון החדש, שעושה מה שהוא צריך, לא שואל כבר אותך, בחרת בו, כן? וזהו.
זה ברור, אתה עכשיו לקחת את הדיון למקום של התבוננות מאוד מאוד עמוקה על מושג הדמוקרטיה בכלל.
זאת אומרת, אין לך משהו אחר בעולם הזה, כך אומרים, שדמוקרטיה זה המשטר רע.
רע במיעוטו.
במיעוטו.
ברור. אבל אנחנו רוצים להצטמצם לא כל כך מזווית רחבה לבחון את נושא הדמוקרטיה בכלל, אלא להביא אותה קונקרטית לדיון של עכשיו, על הקונפליקט. הקונפליקט של עכשיו אומרים פשוט.
זה כמו שתי כוחות מנוגדים פועלים.
אז בואי, תסבירי בדיוק עכשיו על מה ההתנגחות.
ההתנגחות. יש פה שניים כוחות מנוגדים. צד אחד שרוצה לייחד ולתת איזושהי ייחודיות, וצד שני שהוא רוצה להיות כאילו מדינה של כולם. אז אתה לא יכול גם להיות ייחודי וגם להיות של כולם באותה מידה. אז הקונפליקט פה הוא, זה בעצם הפער.
אני לא רואה כאן שום קונפליקט.
אז בוא תסביר לנו באמת איך מהזווית שלך.
אני קודם כל, אם אנחנו קובעים שכאן זה מדינת יהודים, יהודים זה נקרא אנשים שהם מתאחדים סביב חוק האהבה. חוק החיבור, שכך אברהם ייסד אותם מלפני 3,500 שנה. וכך הם היו מתקיימים עד חורבן המדינה שלהם, עד חורבן בית המקדש לפני 2,000 שנה. והיום אנחנו חזרנו לאותו מצב, כאילו קיבלנו הזדמנות לבנות כאן עם ישראל, בארץ ישראל, ולכן אנחנו בואו נחזור למה שצריך להיות. כי לעם שלנו יש לו חוקה, לפני שהיה בכלל רמז לזה, זה לאיזה עם או שבט או לאיזה השבטים האלה הפרימיטיביים אי שם בבבל ובכל מקום. אצלנו כבר הייתה חוקה. קונסטיטוציה, כל הדברים האלה, זה כבר היה. אנחנו כבר היינו קיימים לפי החוקים, ברורים, בין אדם לשכן, למשפחה, למשטר, למלך, לכל דבר ולמדינה. לקרקע, לחיות, לכל דבר. לזה יש לנו חוקים, יש לנו תורה שלמה, כן? תנך, משנה, גמרא, ספרי הקבלה, כל זה, אין לאף אומה חוקה כזאת. כן? רק מה הבעיה? שאז אנחנו קיימנו את החוקה הזאת, באהבת לרעך כמוך, עד כמה שאפשר, היו תקופות יותר ופחות, אבל היינו כל הזמן בבירורים, היינו כל הזמן במאבקים בינינו איך לקיים את זה. כל הזמן היו בדיונים איך אנחנו נעשה יותר ויותר ויותר את החוק האהבה שבינינו הוא ישרה. מה שאם כן עכשיו, אנחנו צריכים לחזור לאותו מצב. ואז אנחנו נהיה עם ישראל בארץ ישראל. עכשיו, חוק האהבה הזה, הוא לא מבדיל ביני לבין האחרים. הוא אומר רק דבר אחד. אנחנו עם ישראל, אנחנו מקיימים את עצמנו בארץ ישראל, לפי חוקי האהבה, כמו בבבל העתיקה, כל אחד יכול לבוא ולהצטרף, לפי אותם התנאים. פתוח לכולם. פתוח לכולם. גם בימי בית המקדש, גם בזמנים האלו. המון אנשים הצטרפו שהם לא היו יוצאי בבל איתנו יחד. דווקא גדולי התורה היו מהם הרבה. כולל רבי עקיבא, אונקלוס וכן הלאה. אז למה זה לא יכול להיות עכשיו? ודאי שכן. עכשיו אנחנו נמצאים חוץ מזה לא סתם בגאולה, אלא בגאולה שלמה. זאת אומרת, האחרונה שאנחנו צריכים עכשיו להכניס לחוק האהבה הזה כל העולם, בו אנחנו נפרסם דווקא ההפך, גם לשכנינו וגם לכל העולם, מה אנחנו הולכים לעשות. ולא נעשה את זה מתוך הדיונים האלה, מי עושה דיונים שם, עם כל הכבוד לכל האלה פוליטיקאים? כל אחד פועל שם מתוך האגו, מתוך רצון האגואיסטי שלו. אנחנו צריכים לעשות את זה כיסוד האומה, לפי החוקים האמיתיים שהם מותאמים להטבע, מותאמים להטבע הכללי. מאיפה בחוק הזה שלנו? לא שאנחנו רצינו ככה לעשות, או לאברהם בא דבר כזה ובאיזה חלום, כן? אלה אנחנו הגענו לחוק אהבה, חוק השתוות הצורה, חוק התקרבות, ואהבת כמוך, ואל תעשה לחברך מה שצנוע אליך, חוק הערבות, כי איש אחד בלב אחד, כל הדברים האלה אנחנו קיבלנו אותם מהטבע שחקרנו, שאברהם ואחר כך אנחנו יחתמו, חקרנו את הטבע החיצון, כוח הכללי שמנהל את הכל המציאות, חוק שעוקף את הכל המציאות, שמחזיק אותו, שזה כוח אלוקי, כוח העליון. ומזה אנחנו לקחנו על עצמנו להתקיים בהתאם לכוח העליון הזה, להיות איתו בהדדיות, בהומאוסטז, בהשתוות הצורה. ולכן זה לא משהו שאנחנו מוצאים מהשכל של האדם הרגיל, אלא אנחנו מוצאים את זה מחוקי הטבע. חוקים הכי גבוהים, למעלה מפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה, מחוקי ההתנהגות העליונה של בני אדם, שלזה בעצם העולם שלנו היום הגיע שהוא דוחף אותנו לצורה כזאת, כי אם לא נתקיים אנחנו נפוצץ את העולם, אנחנו לא יכולים, האגו שלנו הוא מוכן לפרוץ ולעשות ממש מלחמת עולם השלישית ואולי הסוף. אלה דווקא, אנחנו מתקדמים ומרגישים שחייבים אנחנו חוק הזה לקיים. חוק של אהבה, של חיבור, רק האגו שלנו לא מרשה לנו את זה לבצע, לממש. וכאן מגיעה השיטה שהיא אומרת איך לממש את זה. זה הסוד שנמצא בעם ישראל. תורת הסוד שאנחנו צריכים לפתוח לעצמנו ולכל העולם ולקיים. זאת חוקה חדשה שצריכה עכשיו להתגלות לעם ישראל ולכל העולם. מה זה נקרא לאום האמיתי? עם האמיתי, מדינה אמיתית, שכל העולם זה יהיה כמשפחה אחת. והגיע זמן. לכן אנחנו צריכים להגיע לדיונים האלו ולהביע דעתנו.
אתה העלית פה נקודה שלדעתי נקודה מאוד חשובה. אמרת, דיברת על הלאום האמיתי שלנו.
כן.
ואחד הקשיים במדינה שלנו זה שבאמת אין הפרדה בין לאום לדת. וזה יוצר איזשהו בעיה, כי מיד חושבים שהחוקה היא חוקה דתית או הלכתית. אז מה ההבדל בין הלאום שאתה מדבר עליו באמת לדת היהודית?
אנחנו לא יכולים, קודם כל לא יכולים לקיים חוקי הדת היום במדינה. שיהיו חוקים כמדינה. מה זה, אני מחייב כל אחד ואחד, ואם הוא חילוני, אבל כלפי אהבת הזולת, אני יכול לחייב בחינוך כל אחד ואחד, כי זה מצד הטבע מחייב אותנו, מצד הבורא. מה כתוב? ואהבת. ואהבת, אנחנו חייבים להגיע, כי כל התורה, כל הקיום, שזה, את אומרת, שחוקים דתיים, הדת שלנו גם כן מושתתת על חוק האהבה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל, כלל, כולל, כל התורה. אנחנו את זה צריכים לקיים. ומי שרוצה לקיים את
המצוות הדתיות,
מצוות מעשיות, זה עניינו. אבל בינינו קודם כל חייב להיות את הכלל הזה קיים. אהבת הזולת.
שזה מעל הכל.
שזה מעל
הכל. זה לא קשור בכלל לדתות, זה לא קשור למוצא אתני כזה או אחר.
כלום. דתות זה אחר כך. זה הכל יצא אחר כך. אלה הדת הכוללת את כל העולם, זה חוק האהבה. ואהבת את רעך כמוך. ומתוך זה מגיעים ל... ואהבת את השם אלוקיך. זהו, זה יסוד של כל, של דת הכללית, שהוא דת אחית לכל העולם. זהו. וכל היתר שהתנהגו איך שהם רוצים. אסלאם, נוצרות, עם כל הענפים שלה, יהדות, עם כל הענפים שלה, זה לא חשוב. העיקר שכולם יהיו מחוברים למעלה מהדתות האלו, ויש עוד הרבה דתות ואמונות בעולם, למעלה מהכל, שכולנו נתחבר בחוק האהבה. כי הוא נדרש מהטבע, מהטבע העליון.
זאת אומרת, זה חוק עליון?
כן, שאנחנו חייבים לקיים, כמו חוקי הטבע, כמו חוק המשיכה, חוק ה... לא חשוב, חוקים שלנו, כן? שגוף שלנו מתקיים, הכל לפי החוקים, שאנחנו לומדים במדע, זה גם כן חוק. שאנחנו צריכים לקיים אותו, אחרת אנחנו מתקדמים למצב שאנחנו נהיה בצורה כזאת ההפוכה מהחוק הזה, שלא יהיה לנו אפשרות להתקיים.
בתוך חוק האהבה שאתה מדבר עליו, אז כבר בעצם אין את אותו קונפליקט שדיברנו עליו קודם.
לא, אין פער. ודאי, ודאי. ודאי, אנחנו יכולים לקבל כל אחד ואחד. ערבי, יהודי, נוצרי, לא חשוב מי ומה, מכל האומות העולם, מכל מה שחשוב, בבקשה. תבואו רק בתנאי שאתם עוברים קודם חינוך, כן? של אהבה, שהוא לא שייך לאף אומה, הוא לא שייך לאף אחד, ותצטרפו. תצטרפו. לא חשוב לי, אנחנו עושים סדנאות, כן? בכל מיני כיכרות העיר, בכל מיני מקומות, מצטרפים אלינו ערבים, דרוזים, בדואים, יהודים, דתיים, חילונים, כן? כן? אנחנו רואים עד כמה שפתאום יש לביניהם חיבור, עד כמה שפתאום יש שמחה, עד כמה שמרגישים חום ואחדות. ממה? מזה שישבו חצי שעה יחד? רק בגלל שזה מנוהל נכון, ומכוון אותם להדדיות, לאהבה. אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אנחנו יודעים איך לחנך את העם לאהבה. ואני מקווה שישמעו אותנו.
אתה סיפרת את זה, אז נזכרתי שראיתי באחת הכתבות, ראיינו דרוזי, שהוא מספר על עצמו שהוא משרת בצהל, והוא אוהב את המדינה, אבל כשיש את האמנון של התקווה, והוא צריך לשיר פתאום את השורה הזאת של נפש יהודי אומיה, אז הוא פתאום מרגיש שכאילו הוא...
הוא לא זה.
הוא, כן, כן. אותו נפש יהודי.
נכון, זה כאילו, מילים לא נכונות.
הן מילים לא נכונות, כי מה זה באמת? כאילו אם אנחנו כבר נוגעים במשפט הזה, שהוא נמצא בתוך המנון התקווה שלנו, מה זה, איך היית מגדיר נפש יהודי הומייה? למה נפש היהודי באמת
יהודי
הומייה?
יהודי זה ממילה איחוד. אם הוא היה מבין שזה מדובר על איחוד, ולא, ואין כאן יהודים ודרוזים וכולם, אלא מי שנמצא באיחוד הוא נקרא יהודי. בלי קשר למשהו, יש לו מהיסטוריה. היה מקבל את זה בצורה אחרת לגמרי. יהודי יכול להיות כל אחד ואחד מכל מדינה ומכל מקום, כל אדם ואדם.
יהודי זה עיקרון?
זה עיקרון, בלבד. זה מה שנעשה באברהם, אצל אברהם, שהוא חיבר מכל השבטים ומכל העמים שהיו בבבל, באו אליו כל מיני אנשים, כולם נעשו יהודים, מתוך זה שהתחברו.
מה... בוא תגדיר לי, מה זה יהודי? מה זה העיקרון הזה שנקרא להיות יהודי?
להיות יהודי זה נקרא להתחבר עם כל מי שרוצה להיות בזה, כדי לגלות בקשר בינינו, איכות, ובתוך האיכות הזה לגלות כוח העליון, הבורא. כוח העליון, כל הכוח הכללי של הטבע. זה נקרא יהודי. ואין בזה, אנחנו רואים אתכם מצטרפים אלינו, במסגרת האקדמיה שלנו, כן? הבינלאומית. כן. דרום אמריקאים, מסיביר, מסין, מאירופה, מאמריקה, כל מיני אנשים כאלו וכאלו וכאלו ש...
לא קשר לגזע, דת, מין.
כלום.
כן.
מכולם. כולם הופכים להיות ליהודים שהם רוצים להיות בייחוד ביניהם, וכך להמשיך, כי כולנו שייכים לכוח עליון אחד.
אז אני עכשיו הייתי רוצה קצת לקחת את המשבר הזה שנקלענו אליו, ולתת לו איזושהי תקווה. איך דווקא דרך התהליך הזה שאנחנו עכשיו עוברים כמדינה, עם כל כך הרבה שאלות שפתאום עולות לשיח הציבורי, איך דווקא אפשר משם אולי לחזק אפילו את אותה רוח של הלאום היהודית, כפי שאתה תיארת אותו? איך דווקא להטות את כל הכיוון הזה באמת למשהו שיגרום לכל אחד ואחד מאיתנו להיות באמת גאה בלאום שלו, באמת להרגיש חיבור ולעורר אהבה בקרבנו כלפי הלאומיות הזו שהיא כאילו לא באמת נמצאת שם?
זה רק בתנאי שאנחנו מתעלים מעל כל מה שהיה לנו ומתחילים לבנות מאפס את עם ישראל ומדינת ישראל, את הלאום, בזה שנותנים חינוך הנכון לכל אדם ואדם להפוך אותו ליהודי.
כשאדם מסתכל עכשיו ככה, בוא נסתכל רגע ככה על עתידה של מדינת ישראל, הצפי שלה. יכולים להיות מספר תסריטים. תסריט ראשון זה שאנחנו נמשיך כמו שאנחנו היום.
לא הרבה זמן.
לא הרבה זמן?
לא.
למה, מה יקרה? מה יכול
חלילה? כי אנחנו כאן קיבלנו הזדמנות.
למימוש.
לבנות, כן. לבנות עם ישראל אמיתי בארץ ישראל אמיתית. אם אנחנו לא עושים זאת, כל ההזדמנות הזאת היא נגמרת. אנחנו נצטרך לעזוב את המקום, ומי יודע, אי פעם נקבל שוב הזדמנות.
אז אם הייתי רוצה לנסות להגדיר עכשיו את החוק הזה בצורה מדויקת לפי תפיסת העולם שלך, מדינת ישראל היא...
מדינת ישראל היא מדינה של בני אדם שהם חיים לפי חוק האהבה. ארץ ישראל זה רצון הכללי של כל אותם האנשים שמתחברים לפי חוק האהבה ומגלים בתוך הקשר הזה ביניהם כוח העליון לפי חוק השתוות הצורה. יהודי זה כל אחד ואחד שמכוון לייחוד עם האחרים. את ואהבת לרעך כמוך. ורואה את התפקיד שלו לפרסם את החוק הזה של ואהבת לרעך כמוך לכל העולם. להביא לזה כל העולם. להיות בזה אור לגויים. אני לא בקי בכל הערכת דין וכן הלאה, כן? אבל אנשים האלו הם צריכים להבין מה נמצא ביסוד של האומה שלנו, ואם הם רוצים להרכיב לי מזה מסמך, אז רק בצורה שילמדו יסודות שלנו, שיש לנו כאלו כתבים שמדברים על עם ישראל, איכות, חיבור, הכל מה שכתוב בתורה זה רק על זה כתוב.
אם מדינת ישראל הייתה מאמצת משהו מהגדרה הזו, מה לדעתך היה היחס לזה בעולם? נכון להיום, עצם העובדה שהתחלנו בתקופה האחרונה לדון בחוק הלאום, כבר אנחנו מקבלים גינויים מכל העולם.
ודאי.
מה לדעתך תהיה תגובת העולם אם הדיון היה הולך לכיוון של הדברים שתיארת כאן, איזה תגובה היינו רואים מהעולם?
זה כבר היה מהתהליך להיות אור לגויים, שבזה היינו חייבים להסביר לכל העולם ולעצמנו מה הייעוד שלנו, מה היסוד האומה, מי אנחנו, למה אנחנו מיוחדים, וכולם בעולם מסכימים עם זה שאנחנו עם מיוחד, רק לא יודעים בדיוק במה, אבל בנטייה אינסטינקטיבית אלינו, מרגישים שהם אחרים, הם מיוחדים. זה לא דרום אמריקאים, ולא צפון אמריקאים, ולא רוסים, ולא ערבים, ולא אלו ואלו, זה משהו מיוחד מכל העולם. משהו שיש בתוך אומה הזאת נסתר, משהו שיש בתוך העולם הזה ש, 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 שמתייחסים אליו אחרת. וזה כוח עליון מסדר לנו את זה. כוח עליון. כי אפילו העמים שאנחנו לא היינו איתם בקשר, שונים אותנו. בוא נתחיל לפרסם להם חוק הלאום האמיתי שלנו, ואתה תראה עד כמה שהתחילו כולם להתקרף אלינו. או, תעשו הלאה, עוד, מה אתם צריכים? אנחנו נעזור. אנחנו, כן, אתה תראה, אני מבטיח, כמו שאתה רואה יחס יפה פתאום, שיושבים סביב שולחן עגול, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, יהודים, דתיים, חילונים וכן הלאה, אתה רואה פתאום יש ביניהם מגע וחום, אתה תרגיש את זה ככה לכל העולם. תתחיל לפרסם את הייעוד שלך. מה אתה מתכוון לעשות עכשיו לעולם, לפי החוק הטבע, ולפי מה שאתה חייב לעשות. וכולם יבינו, או, זאת זה הסוד שלהם. אנחנו הרגשנו שאצלם, שהם שומרים איזה סוד, איזה כוח, שמזה יצא כל הטוב לעולם. חשבנו שהם לא יכולים לגלות אותו. הם לא ידעו בעצמם. עכשיו, והם חייבו אותנו בזה. באנטישמיות הזאת הם חייבו אותנו בכל זאת לגלות. לגלות את החוק הזה. חוק אהבה הכללי.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן. הזמן שלנו לצערנו תם. תודה ניצה.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו. כל טוב. חיים חדשים. להתראות.